בשבוע שעבר עסקנו שיעור ראשון על ל"ג בעומר, עסקנו יותר בתקופה, במרד ברבי עקיבא, ובשמחה של ל"ג בעומר דווקא בהקשר של מרד בר כוכבא, על כל המורכבות שלו, על כל הלא שמח שבו מצד אחד, ודווקא לכן על החלק המיוחד המשמח בו שבה הוא מתבטא ל"ג בעומר. הטעם השני המפורסם של ל"ג בעומר הוא מותו של רבי שמעון בר יוחאי, יום הילולה ברבי שמעון בר יוחאי, והמקור לכך הוא מאוחר מאוד. המקור הראשון לל"ג בעומר הוא מה שאנחנו כבר הזכרנו, ש 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. בניגוד לגרסה שאצלנו בגמרא וכולם מתו מפסח ועד עצרת, הביא רבי זרחיה הלוי גרסה שכתוב בה וכולם מתו עד פרוס העצרת, ופרוס העצרת זה מחצית חודש, זאת אומרת עד ל"ג בעומר, שזה פרוס העצרת. אבל המקור לל"ג בעומר בהקשר לרבי שמעון בר יוחאי המפורסם כל כך היום כמקור לל"ג בעומר, הוא בעצם מתחיל אצל הארי, ביתר דיוק אצל תלמידו רב חיים ויטל בשם הארי. רב חיים ויטל מעיד במקור הראשון שיש לפנינו למעלה בעניין ההולכים על קבר רשב"י לרבי אלעזר בנו במירון לל"ג בעומר. זאת עדות של בן צפת בעץ חיים, מי שהביא לנו בעצם את תורת הארי. אני ראיתי למורי ז"ל 8 שנים שהלך עם אשתו ועם ביתו, והיה שם 3 ימים ההם, מ-ז' גם העיד לי הריס ששנה אחת קודם שהכרתי אותו, לפני שאני הכרתי את מורי הארי, שהלך שם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם. הביא שם עובדה של אמירת נחם, לא ניכנס לזה, דבר המובא גם אותו דבר בעטרת זקנים על השולחן ערוך. ושם רב חיים ויטל מסיים, והטעם שמת רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר הוא מתלמידי רבי עקיבא שמתו בספירת העומר. כן, זאת בעצם הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים את זה כעדות מאוחרת מאוד, לא עדות היסטורית אלא עדות של מסורת שרב חיים ויטל בשם הארי מביא. אין לנו בעצם לפני הארי עדויות על יום הילולה בל"ג בעומר לרבי שמעון בר יוחאי. אנחנו עוד ניכנס רק רגע למושג הזה של יום הילולה ברבי שמעון בר יוחאי, אבל מעניין מאוד לראות עוד בדורות האחרונים לפנינו ערעורים די גדולים של גדולי המשיבים והפוסקים על כל העניין של ל"ג בעומר. ראשון המערערים על זה בקול הוא החתם סופר עצמו, בשו"ת חתם סופר, לא מובא כאן, בשו"ת חתם סופר, שם הוא טוען שלא מצינו דבר כזה שמועד, שגם אם ישנה מסורת כזאת או אחרת לגביו, שלא הוזכר בגמרא אף פעם, והוא נחוג על משהו שכן היה כבר בתקופת הגמרא, מקבל כאלה ממדים של מועד. ומצאנו שלא אומרים תחנון, ולא מצאנו שעושים מזה מועד. והוא מבקש איכשהו להצדיק את המנהג שהוא ברשבורג, החתם סופר, שמע שעושים בצפת. אחריו שוט שואל ומשיב יוסף שאול הלוי נתנזון, אחד מגדולי המשיבים דורות המאוחרים, פשוט עם הרבה מאוד תשובות. הוא נכנס שם לתוך הדברים והוא מקשה קושיות מאוד גדולות על כל המנהג של ל"ג בעומר. עד רבה הוא כותב במקור השני המובא כאן, אני למדתי את המקורות מתוך הרב זבין במועדים בהלכה בעניין של ל"ג בעומר, עד רבה במות צדיק וחכם יש להתענות. הוא לא מבין מה עושים פה כל כך הרבה שמחה, במות צדיק וחכם יש להתענות. ואנו מתענים על מיטה צדיקים, ואיך נעשה יום טוב במות רבינו הגדול, רבי שמעון בר יוחאי ז"ל. אבל באמת הרבה יש לדבר בזה, הוא אומר, זאת הבעיה הקטנה על מה שנהגו לשרוף בגדים עליו בל"ג בעומר. נהג שהוא יוצא נגדו ואחרים יוצאים נגדו, לא ראיתי, אבל כך הם מביאים, ששורפים בגדים, בגדים יקרים דווקא, ואז הוא נותן פה מוסר גדול, והם עוברים על בל תשחית. וגם על מלכים ונשיאים לא התירו רק בגדי מיטתו, ובאמת שכן עד היום המנהג ביניהם. לכן הרבה יש לדבר בזה, ומה יעשה כי בעוונותינו הרבים לא ישמעו בזה לכל המורים, וכבר אמרו כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, נשמע מיואש מאוד מהעניין, ובפרט בדבר שנהגו וחושבים ההמון שמצווה הם עושים שקשה לפרוש, וישראל קדושים ורוצים לזכות במצווה. הוא את כל ההפק הזה לא מבין, הוא מוסיף ופשיטה פשוט שבימי הארי ושאר קדושים אשר בארץ לא היו עושים רק לימוד על קברו ותפילות ותחנונים שבמותו וביום זה התעורר רחמים על ישראל. זה ודאי בניגוד לעדותו של רב חיים ויטל שמעיד שבעצמו נכח עם הארי והיו עושים משתה בשמחה. אבל מעניין לו מבחינת התפיסה, שואל ומשיב לא יכול לקלוט את זה, לא יכול להבין את ההילולה, את השמחה שעושים על רש בימי. אז מה הם צוהלים שם? מה השמחה? מעבר לבלטש שהוא שואל. לכן הוא מניח פשיטה, פשיטה פירושו, אין לי שום עידות, אבל לא יכול להיות אחרת. פשיטה שבימי הארי ושאר קדושים היו עושים לימוד, תפילות ותחמונים. זה בדיוק ההפך מעידותו של רב חיים ויטל, שנעיד מעצמו. ופשיטה שהבית יוסף וסיעתו, זה סגנון של מישיב, של פוסק, של, לא מבין איך יכול להיות שהבית יוסף, רבי יוסף קארו בן דורו של הארי, שגם היה בצפת, איך יכול להיות שהוא הניח לעשות דברים כאלה, לא היו מניחים לעשות כזאת. רק אחרי כן התחדש המנהג, ואחר כך חשבו למנהג קדום. כלומר, היה פה משהו היסטורי טוען השואל ומישיב, המנהג התחדש, ואחרי זה עשו ממנו כאילו היה מנהג קדום. ומתיירעים שלא יענשו חס ושלום. סוף הוא אומר יפה מאוד, ואני ערב להם שאם היו לוקחים אותו ממון והיו מפרנסים עניי ארץ ישראל בזה, יותר היה ניחא לרבי שמעון בר יוחאי, והנאה לו והנאה לעולם. אני מבטיח להם שהוא יסתדר עם זה יותר טוב מאשר עם השריפות בגדים למיניהם. אבל אנחנו רואים מתוך השואל ומשיב שלא רק שריפות הבגדים זרות לו, אלא כל ההילולה, כל הל"ג בעומר זר לו, כשם שהוא היה זר לחתם סופר, ופה עוד יותר. וזה באמת מאוד מעניין איך ניגשו לל"ג בעומר, כי הוא חג שחג, או לא חג, מועד או לא מועד, שהנסתר בו רב על הנגלה. אחת ההברקות המעניינות מתוך הכיוון של השואל ומשיב, של ניסיון להסביר איכשהו מה פתאום עושים הילולה כשרב שמעון בר יוחאי מת, אבל להסביר את זה ככה, יקיץ', להסביר את זה בלי להיכנס יותר מדי לעניינים שפתאום צדיק מת ושמחים, זה לא נראה כל כך. אחד הניסיונות המעניינים הוא פשוט שם אריה, של מישיב מעניין מאוד לפני 100-150 שנה, בני בושלח עובר, והוא מישיב כאן תשובה שקיבלתי יום אחרי השיעור גם כן, את התשובה הזאת בשבוע שעבר, והוא מביא כאן קו. אמרתי, מעניין את הפתיחה, אסור ענה ואראה המראה הגדול הזה. זה כמו של רבינו שרואה את הסנה, ואולי זה בהשאלה, הוא רוצה להבין את המדורות. בהשאלה גם הוא רוצה להבין מה זה המדורה הזאת, מה זו האש הזאת. מדוע ירבו בשמחה על קבר התנא הקדוש רשב"י, ומה כל הרעש הזה? אשר יבואו מקצות הארץ לשמוח שם ולכבדו באורים גדולים. הוא כבר כן מודע למה שהשואל ומשיב לא מודע, לעדות של רב חיים ויטל. וגם מנהג זה מתייסד מקדושים וגאונים קדמונים, והאריזל הלך לשם ביום ל"ג בעומר ומגלה אדנו. זאת אומרת, המנהג כפי שהיה אותו מרב חיים ויטל, שסביר פשוט להניח שהשואל ומשיב לא היה לפניו. והנה כל ימי תמדתי על זה, שמחה זו מה זו עושה. ואדרבה, לא מצינו כי ראוי להתענות ביום מיתת צדיקים כדאיתא וכו'. אם כי אפשר, לא היו רוצים לקבוע תענית ביום ל"ג בעומר, כי הוא יום שאין אומרים תחנון שבו פסקו למות תלמידי רבי עקיבא. מעניינת מאוד ההפרדה בין הדברים. מה שתלמידי רבי עקיבא הפסיקו למות זה עניין אחד. ולכן לא אומרים תחנון, כי אז פסקה המגיפה, מה שדיברנו בשבוע שעבר, אז תחנון אי אפשר להגיד. אבל שמחה, אבל מה מקום לשמחה גדולה כזאת? וככה עמדתי משתאה ומשתומם על הדבר שנים רבות ולא ידעתי פשר דבר. כיוון שלא מצאתי את השם אריה בפנים, הבאתי את הדברים מתוך ציטוטו של הרב זבין, פה הרב זבין מוסיף כמה מילים. אחרי אריכות דברים המציא טעם חדש למנהג השמחה על קבר רשב"י בל"ג בעומר על פי המבואר בגמרא, שהמלכות גזרה על רבי שמעון בר יוחאי שייהרג בחרב, ועל פי נס בטלה הגזירה, ולכן עשו שמחה ביום שמת בידי שמיים ולא בידי אדם. ומטעם זה הולכים אז על קברו, כי הרוגי מלכות לא היו ניתנים לקבורה. ונמצא שקברו מוכיח על הנץ. זו השערה מאוד מעניינת. כלומר, השמחה, הוא מכה את כל העסק לרמות מאוד פשוטות. השמחה הגדולה אצל רשב"י זה שהוא היה לו נץ והוא ניצל מן הגזירה. וכיוון שהוא ניצל מן הגזירה, אז איפה מבטאים את השמחה? בקבר. למה בקבר? כי הרוגי מלכות לא נקברו. אז נגיד ממתי שמחים כשמי חס וחלילה, לא שמחים כשרב שמעון בר יוחאי מת, אלא שמחים שהוא זכה להגיע לקבורה. זה יהיה יפה מאוד על הרקע של התקופה, כשאנחנו יודעים שלמשל האבל הגדול על הרוגי ביתר הוא שהם לא ניתנו לקבורה. שזה בדיוק אותה תקופה. הרוגי ביתר לא ניתנו לקבורה. 10 הרוגי מלכות לא ניתנו לקבורה. גדול תלמידיו של רבי עקיבא, רב שמעון בר יוחאי, זוכה ומגיע לקבורה. ואז לפי רבי בושלחובר יצא כאן רעיון מאוד מעניין, השמחה הגדולה של ל"ג בעומר היא לא העניינים הנשגבים שננסה עוד מעט קצת קצת להיכנס אליהם של מותו של רבי שמעון בר יוחאי, אלא פשוט זה שרבי שמעון בר יוחאי לא נהרג. הרב זבין גדולתו מאיר כאן מיד, השערה חריפה אבל רחוקה קצת. והרב זבין השערה חריפה, זה באמת יפה מאוד, אבל זה רחוק. מסיבה אחת פשוטה, אין לו לזה שום ראייה בעולם. מה די בזה כדי להגיד שזה רחוק? הרעיון ש... שנית, יותר מזה, שמעון בר יוחאי ניצל בדרך נס. עדיין נס, כל דבר בעולם הוא נס. שמעון בר יוחאי ניצל כי 13 שנים הוא היה במערה. זאת אומרת, זה לא שרדפו אחריו ולא הצליחו לתפוס אותו. שמעון בר יוחאי הסתתר 13 שנים במערה מפני הרומאים. מה פירוש הוא ניצל בדרך נס? גם ניצלו בדרך נס כזאת או אחרת. אז מה העניין המיוחד שלו? הגמרא מספרת הרי איך זה קרה לרבי שמעון בר יוחאי. אם זה קרה, אז מי אמר שזה קרה בל"ג בעומר? אם אתה סומך על העדות של רבי חיים ויטל בשם הארי שזה קרה בל"ג בעומר, הארי לא השתמש בתירוץ הזה כדי לשמוח. הוא כן אמר ששמחים במותו של רבי שמעון בר יוחאי. בלי להיכנס לרעיון שזה היה פשוט שהוא לא נהרג אלא הגיע לקבורה. אחרי זה מביא הרב זבין שהוא ממשיך, את זה לא ראיתי בתשובה בפנים, שלפי זה קשה לו, אז מה זה הילולה? עדיין לא מובן למה הילולה. הוא מנסה להגיד, לדעתו העולם טועים בזה, שמפרשים הילולה מלשון שמחה. זה לא הילולה מה שאנחנו רגילים, אלא הוא לשון הלל ושבח לעיקר הדשחווי, והספידו הוא לשבחו. כי כך הוא דרך ההספד שמהללים ומשבחים אותו. שוב, הוא מנסה לומר מה פירוש הילולת רבי שמעון בר יוחאי שמשבחים את הנפטר. מה בעצם הילולה זה הספד. לא מאוד מעניין, כלומר, כמה בעצם זה נשמע קצת רחוק, מלבד לצאת מהבעיה של איך יכול להיות שעושים הילולה לרבי שמעון בר יוחאי. אז לצורך זה, השם אריה מופיע א', שהוא נפטר לעומת זה שכולם מתו ועל הנס עושים את זה, דבר שאין לו זכר ואין לו ראייה. שנית, כל ההילולה היא בכלל לא הילולה, אלא היא מין, הרגע היא הספד. המושג הילולת רבי שמעון בר יוחאי זה ההספד על רבי שמעון בר יוחאי. זה הפוך לחלוטין לפחות ממה שאנחנו התרגלנו לרג בעומר. זה יוצא בעצם מועד של הספד. כלומר, עיקר העניין זה הספדים על רבי שמעון בר יוחאי. ולא מכבידים ביום הזה, גם ש... אז זה מין שוב, כדרכו מסתפק בו במילה אחת, ואינו. רעיון הוא יפה, אבל מבחינתי כמאן דלייטי, זה לא נראה, לא. הקדמתי את הדברים הראשוניים הללו על מנת להראות את הבעייתיות הכללית שיש במציאה של העניין, אבל אין שום ספק שכולם, אם הלכו מהצד האקדמי משהו, האחרון של השם אריה, או מהצד הקבלי של הארי, כולם מאוחדים בכך שרבי שמעון בר יוחאי נמצא במרכזו של ל"ג בעומר. ואנחנו נבקש לטעון שלא רק שרבי שמעון בר יוחאי נמצא במרכזו של ל"ג בעומר, אלא מותו של רבי שמעון בר יוחאי נמצא, והעניין המקשר את רבי שמעון בר יוחאי עם המרד הוא בעצם מרכזו של ל"ג בעומר. והדברים התקשרו לדברים הקודמים, אבל את צורכם אני מבקש להקדים כמה הקדמות ולחזור לכמה דברים בעולמו של רבי שמעון בר יוחאי, ומתוך זה להיכנס לעניינים עצמם. בתחתית העמוד מופיע משפט שבמהלך הדברים אבקש טיפה לברר אותו, משפט מתוך מגד ירחים של הרב קוק, 12 משפטים סתומים בדרך כלל. מגד ירחים זה בעצם לוח השנה שהוציא הרב קוק לפני 60 או 70 שנה בישיבה המרכזית שהוא הקים בירושלים, היא ישיבת מרכז הרב, ועל לוח השנה הוא היה כותב כל חודש משפט שהקים לחודש. כך הוא כתב בחודש אייר: הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא והצפונה, כן, נשים לב, הצפונה, הגבורה הצפונה, יש גבורה עילאה, יש גבורה צפונה, והצפונה של קדושי הקהילות, כאן הוא מתכוון לקהילות שום, קהילות שום, שפרה ואומייזה ומגנצה, הקהילות שבגזירות התנו נהרגו כפי שנהרגו בקהילות, לזכרם אנחנו אומרים את אב הרחמים בשבת, והקשר ביניהם טכנית פשוט לחודש אייר הוא שעיקר הגזירות היו באייר. זוהי הסיבה המובאת במגן אברהם למשל על השולחן ערוך לכך שלמרות ששבת מברכים חלה ושבת מברכים של חודש אייר, אומרים אב הרחמים, לא רק מה שאנחנו סבורים שמפני שזה ספירת העומר, זה לא סיבה, אלא מפני שאז היו הגזירות על מי שלגביו נתקן אב הרחמים. זה חודש אייר, באחת הקינות של תשעה באב שעוסקים בהרג הקהילות, אז מוזכר חודש סיב וחודש אייר, החודשים שבהם הם נהרגו. אם כן, נחזור למשפט: הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא והצפונה של קדושי הקהילות מתחברות יחד, שתי הגבורות הללו מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. זה נשמע מין צופן כזה, מין כתב חידה. הגבורה העילאה והגבורה הצפונה, שנשנן שתי גבורות, אחת עילאה ואחת צפונה, הן נראות לא מחוברות, הן נראות פרודות, הן נראות סותרות זו את זו, אבל הן מתחברות באמת. והיכן הן מתחברות? אצל רשב"א. איפה? בתורת הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. משפט קשה מאוד, אני חושב מקפל בתוכו הרבה מאוד, ואנחנו ניכנס אליו בעזרת השם מתוך הדברים בהמשך. רק רקע אחד כדי להבהיר יותר את המשפט עצמו. דבר אחד ברור: כאשר מדובר על תלמידי רבי עקיבא, הרב קוק מתכוון כאן לגבורה העילאה שהתבטאה במרד, שהתבטאה בלחימה, שהתבטאה בכל מה שהתבטאה אצל תלמידי רבי עקיבא. היא אותה גבורה שעסקנו בה בשיעור הקודם. גבורתם של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, גבורתם של תלמידיו של מי שהלך להיות נושא קהיליו של בר כוכבא, בלי להיכנס שוב לעצם המרד. והיא באה כאן מול גבורה אחרת שנראית הפוכה ממנה. היא הגבורה הצפונה של קדושי הקהילות. גבורה שהרבה פעמים אנחנו חוטאים וקוראים לה אולי חולשה. גבורה של צדקות, של גלות. גבורה של מובלים לטבע. גבורה של תורה ויראת שמיים ושמירה על קלה כבחמורה ואי ויתור על תורת ישראל, אבל בלי לקיחת חרב ביד, כי אין חרב ביד. ואלו שתי גבורות שנראות סותרות. למה לנו להרחיק עד תלמידי רבי עקיבא וקדושי הקהילות? אנחנו חיים בדור שחי, שתי דורות שחיו את שני סוגי הגבורות הללו. ובדרך כלל רואה גבורה אחת את השנייה בתחרות, בסתירה. הגבורה הגלותית נראית חולשה בעיני הגיבור שעומד על חרבו. והגבורה המנותקת מרק בית המדרש נראית לפעמים רפיון, חולשה, מרחק מהגבורה הגדולה שהפיינה את היהודי שנות 2000. שתי הגבורות הללו מתחברות באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. הן מתחברות בעולם המיוחד שרשב"י מגלה. ואת זה ננסה להבין במהלך הדברים, והדברים הם עמוקים מאוד. אולי לצורכם נחזור בטוחם על אותו סיפור מפורסם, הראשון, אני חושב, שצריך לעבור עליו תמיד כדי להכיר את רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא בשבת מספרת את הסיפור, נראה אותו מתחילתו, נראה קצת באמצע. דייתווי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גיירים גבאי. שלושה תלמידיו של רבי עקיבא, שלושת גדולי הדור, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, רבי שמעון הוא רבי שמעון בר יוחאי, ואיתם יושב יהודה בן גיירים, מיד מנמיל. יהודה בן גיירים הוא זה הנקרא ראש המדברים בכל מקום. פתח רבי יהודה, זה לא יהודה בן גיירים, אלא זה רבי יהודה התנא, ואמר, כמה נעים מעפיהם של אומה זו, של רום. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמם, גשרים ליטול מהם מחץ. ויכוח מקובל, מוכר. שלוש דעות בהתייחסות לאומה. רבי יהודה, עם כל הכאב והכעס על רומי, הוא בא לציין שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים לו. והם תקנו שבטים, הם תקנו מרחצאות, הם תקנו דברים, אחרת היה פה בלגן. רבי יוסי מעדיף שלא להתערב, והוא לא מבטא את עמדתו. רשב"י אומר את כל האמת. כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם, עברית אחרת לנצל ולהרוס אותנו. להושיב זונות פירושו, לבולל אותנו. כפי שעשה, שהציע בלעם במואב. ליטול מכס פירושו, שוב אותו דבר. להתעדן פירושו, לא להיות אנחנו, להיות אחרים. הלך יהודה בן גיירים וסיפר דבריהם. ונשמעו למלכות. יהודה הוא מוסר, מה שנקרא, או מלשין. אמרו יהודה שעילה יתעלה. יהודה שרומם את המלכות, ניתן לו תפקיד מרומם. יוסי ששתק יגלה לציפורי. מן הסיפור הזה ואילך, רבי יוסי פוסק הרבה הלכות לציפורי, והוא ראש הישיבה בציפורי. שמעון שגינה יהרג. אזל הוא וברי, הלך הוא ובנו, תשו בי מדרשה כל יום, תשו בי מדרשה, התחברו בבית המדרש, תשו פירושו התחברו. כל יום הווה מייטי להודבית הוא, וכל יום הייתה מביאה אשתו, ריפתה וקוזה דמאיה. היא הייתה מביאה לו כל יום לחם, כוס מים וקרי. כי תקיף גזירתה, שתקפה הגזירה, שהיה מסוכן, אמר לי לברי נשים דעתן קלה עליהם. דילמה מצערי לה ומגליה לה. שמה חלילה חלילה פעם כאשר יצערו מאוד, אף אחד לא יודע את מחבואנו, אבל אמא יודע. והמצב הוא כזה שצריך אפילו שם לברוא. עד כדי כך צריך לברוא. ולכן, תשוב במערתה. התחברו במערה. התרחיש שניסה, עברי להו חרובה ואינה דמי. התרחש נס ונברא להם שם חרוב ומעיין. והבו משלחי מיניו והבו יקבי עד צבריו בחלה. היו אוכלים מזה, ומהחום והכל הם פשוט חיו בתוך החול. מילאו את החול עד צברם, וחיו בתוך החול. כולי יום הגר זה, בעידן צלויה, נבשו, מכסו ומצלו. הם היו כל היום לומדים בתוך החול, כשהתפלנו הם התלבשו. והדר משלחי מניו, כי איך ידי לא ליבלו. ואז היו מורידים את בגדיהם, כדי שבגדיהם לא יבלו, שישארו להם בגדים. איתבו תריסר שני במאר. ישבו 12 שנים, 12 שנים במערה. עתה אליהו, מעניין את מוד התקבולת של רבי שמעון בר יוחאי לרבו, גם הוא אחרי 12 שנים חוזר מהמערה שלו, עם 12,000 תלמידים ראשונים שלו. עתה אליהו, עומד שם אליהו וקם אפיתך דמערה. עומד על פתח המערה. אמר, אליהו אומר בקול, מנלות אלה בר יוחאי דמת קיסר ובטיל גזירתי. מי הודיע לו לבר יוחאי שכבר הגיע הזמן לצאת והקיסר מת והגזירה להרוג אותו בטלה. נחקו, שמעו את הדברים האלו מאליהו, יצאו. חזו אינשי דקקר ודזרי. ראו אנשים חורשים וזורעים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה. הם יוצאים מ-12 שנים שכל כולם קודש בתוך המערה. הדבר היחיד שיש להם העולמי, המציאותי, הוא אותם בגדים שהם פשוט מכניסים ולובשים אותם גם כן רק לצורך התפילה. אין להם שום שימוש בעולם הזה, אין להם שום צורך בו. יש להם חרוב ומים, ודי להם בכך. ופה נשים חורשים וזורים. והם מתעסקים. כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. אם נותנים עיניהם במקום מיד היה נשרף. סבא קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם. חזרו לי מה אתכם. באתם להחריב את עולמי, תחזרו למעלה. הדור אזול איטיבו תריסר ירחי. שטה. אמרי משפט רשעים בגהינם י' ב' חודש. הלכו וישבו שם 12 חודשים, שנה, לפני, זה משפט חריף מאוד, שמשפט רשעים בגיהינום שנה. זה דבר נורא. כלומר, רב שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, או מענישים את עצמם או מענישים אותם, שהם יצטרכו לדון את עצמם כרשעים בגיהינום. לשנה, תחזור למערה. ואחרי זה יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. יאו, הוא כבר לא מתגלה עכשיו, עכשיו זו בת קול, ואומרת, צאו ממערתכם. נפקו. כל היכא דאבא מחי רבי אלעזר, אבא מסי רבי שמעון. כאן זו תופעה מעניינת מאוד. הם יוצאים, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, עדיין באווירה של לפני שנה. כשהוא רואה אנשים מתעסקים יותר מדי בעולם הזה, הוא מחי. הוא מקלל, הוא הורס. הוא לא מסוגל לסבול את זה. וכל היכא דהבה מחי רבי אלעזר, כל מקום שרבי אלעזר היה מוחה, הבה מסי רבי שמעון, היה מרפא, מסי כמו אסותא, מסי רבי שמעון. כל מקום שרב לזר, ש... שעדיין לא מסוגל לסבול את העולם הזהיות שיש מחוץ למערה, כולל שנת הגיהינום שהוא עבר אחר כך, אבל הוא לא יכול לעכל את זה, רבי שמעון אביב מרפא את המקום, מתקן. אמר לו בני, פונה אליו רבי שמעון ואומר לו, בני, די לעולם אני ואתה. לעולם מספיק אתה ואני, אני ואתה, העולם לא צריך כאלה. ועד איפניה דמעלי שבת, וערב שבת, חזו ההוא סבא, ראו את אותו זקן, להבה נקית דרי מדני אחר, לוקח בידיו שני עמתי עובדי הדסים, ורהיט בין השמשות, ורץ בין השמשות של שבת. אמרו לי, הנה למה לך? בין השמשות, וזה הוא עושה, רץ עם שני הדסים. הנה, אילו למה לך? אמר לו, לכבוד שבת. אני רץ עכשיו, אמנם בין השמשות, אבל לכן אני רץ עם לכבוד שבת. ותסגי לך בחד, תסתפק אם כן בהדס אחד, הוא עונה להם, חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. יש עוד שני הדסים, חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר לי לברי, חזי כמה חביבים מצוות על ישראל. יתם דעתם. וישב בדעתם, ומכאן ואילך הם לא הפריעו יותר למהלך התקין, לעולם. ואז מספר את הגמרא שרבי פנחס בן יאיר חתנו מנסה לרפא את רבי שמעון בר יוחאי מכל הפצעים והצרות שהיו לו במהלך השנים במערה, ואחר כך הוא אומר כאן, שורה החמישית מלמעלה, אמר, בסוף המילה האחרונה, הועיל והתרחיש ניסה איזיל עדכין מילטה. כיוון שהתרחש לי נס כזה גדול, והקיסר נהרג, ועכשיו לא רוצים אותי, וכאן עכשיו עיקר הגמרא לענייננו, אז כאן הסיפור המוכר, כאן מגיע העיקר. עכשיו אלך ואתקן משהו בעולם. זה דבר משונה, מה פירוש אתקן משהו? הרי אתה החזקת את העולם במערה. הרי הגמרות מלאות בזה שמה שהחזיק את העולם זה רשב"י ובנו. נו, אבל עכשיו, היה נס, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. מה נעשה? אתקן משהו. מה אתקן? מי אמר בכלל שצריך לתקן? הוא מביא ראייה, דכתיב, ויבוא יעקב שלם. ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. יעקב חוזר מלבן והוא חוזר שלם, ואז לכן וייחן את פני העיר. כתוב וייחן את פני העיר. באופן פשוט הפסוק הוא לא מקשר אחד עם השני, הוא בא וחנה שם. אבל חז"ל דרשו כאן. אמר רב, מה זה וייחן את פני העיר? אפשר להבין וייחן מלשון לחנות, ואפשר להבין מלשון לתת מתנת חינם, וחנותי את אשר אחון. הוא עשה משהו לעיר. מה הוא עשה? אמר רב, מטבע תיקן להם. ושמואל אמר, שווקים תיקן להם. זה דבר מאוד מעניין. יעקב מגיע מלבן, מה יש ליעקב הצדיק ללמד את שכם? להקים להם שוק. להקים להם מטבע. כדאי לשים לב, זה החלק של הסיפור שכבר לא עוסקים בו אף פעם, אני חושב שהוא העיקר. הרי כל הסיפור מתחיל בזה שדיברו על השווקים שרומא מתקנת. וכשעסקו בשווקים שרומא מתקנת, רבי שמעון בר יוחאי אמר, הם מתקנים שווקים להושיב בהם זונות, ובגלל זה הוא התגלגל לאן שהוא התגלגל. ועוד רגע נראה מה הוא הולך לעשות בעולם כדי לתקן משהו בעקבות הנס. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. זה דבר נהדר, אחד אומר מטבע, אחד מרחצאות, אחד שווקים. זה לחלוטין מקביל למה שהיה ברומי. ברומי גם כן, אחד אמר כמה נעים מעשיהם, תקנו שווקים, תקנו גשרים. רבי שמעון בר יוחאי אמר, כן, זה בשביל כסף, לקחת נכס, תקנו מרחצאות. שלוש דעות ישנן, מה עשה יעקב אבינו כשהוא בא מלבן. תיקן מטבע, נכס, תיקן שווקים או תיקן מרחצאות. ומה הוא חנן את פני העיר? מה מאוד משונה, זה מה שיש לי יעקב לתת לעולם. אמר איקא מילתא דבאי לתיקוני, יש כאן משהו שאני יכול לתקן. אמרו לי איקא דוכתא דאית בי ספק טומאה ואית להוצרה לכהנים לעקופה. יש מקום שיש שם ספק טומאה והכהנים נורא מצטערים שהם צריכים כל פעם להקיף את זה. שמעון בר יוחאי, זה עבודה של, של, של מה? שוב בר יוחאי עכשיו נקרא מהמערה אחרי 13 שנה ויש לו תפקיד בעולם לסדר קדיש שהכהנים לא יתחרו להסתובב. זה תפקידו בעולם עכשיו. די לו לעולם באני ואתה. זה רשבי ובנו. ומה הוא צריך לעשות אחרי היציאה? לארגן קדיש, גישה שלא יצטרכו ללכת עוד 20 מטר. אם כהן, זה. אמר איקה איניש לידה ואיתך זה ככה טהרה? אמר לירוסה בקן קיצץ בין זכאי ומוסי תרומה. לא מכנן. הוא מתחיל לברר את הבירורים ההלכתיים, ואז הוא אומר כך וכך, והוא מסדר את המקום. אני מתקדם עד שתראו שהוא עושה. הוא מסדר את המקום. סוף הוא מסדר את המקום, הם מתווכחים ביניהם, רבי שמעון בר יוחאי מסדר את המקום, מתקן את הכביש, כדי שהכהנים לא יצטרכו להקים. כך בסוף הוא הולך, נפק לשוקה, שורה שלישית מהסוף, אז יהיה ליהודה בן גרים. ראה את יהודה בן גרים, וזה מוכיח כאלף עדים שהסיפור לא נגמר במקום שבדרך כלל גומרים אותו. אלא כל ההתחלה היא עד כאן. ראה את יהודה בן גרים המלשין, המוסר. אמר, עדיין יש לו זה בעולם? זה עוד מסתובב בעולם? נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. זה בעצם המקור הראשון שעוסק ברשבי הקבלי, רשבי המיסטי, ברשבי במערה, רשבי שעושה ממישהו גל של עצמות. ורב שמעון בר יוחאי שאליהו מתגלה אליו, ורב שמעון בר יוחאי שבת קול מתגלה אליו. ומה עניינו של רב שמעון בר יוחאי כשהוא יוצא מן המערה לתקן בעולם כביש שלא ילכו בו יותר מדי הכהנים סתם? איך ידי לא להיק? התחלנו במשפט של הרב קוק על חודש אייר, ולהבין אותו מתוך הסיפור שקראנו מתוך הסוף בעיקר, הייתי רוצה לראות איגרת קטנה שמופיעה בסוף העמוד למטה, ששולח הרב קוק בתף ריש עין וב בעניין מאוד טכני, מבקשים ממנו להתערב באיזשהו שבועון שצריך לצאת, והשולח את השאלה רב זלמן פינס, השולח את השאלה, מתחרט אלף פעם שהוא מצטער שהוא מטריד את הרב בעניינים של מה בכך. ובטח לא זה מה שהרב צריך לעסוק וכולי, אבל וכשהמכתב מתארך מאוד בגין ההתנצלויות של מה פתאום הוא מטריד את הרב בשאלות של ניסים ושל עניינים טכניים, אבל יש לו בעיות עם זה לגבי עצם הוצאת השבועות, וההתנצלות שלו היא שכדי שייצא משהו רוחני צריך גם לעסוק בזה, לכן סליחה שהוא מטריד את הרב בזה. ואז הרב פותח לו בפתיחה כאין הדברים שלו, וכך הוא אומר לו תוך כדי דבר. סוף העמוד. הוא אומר לו, מה שאתה מתנצל כל כך זה לא נורא, מדוע תראה? ובשכבר הימים אמרתי שיעקב תיקן מטבע שווקים ומרחצאות, כאן הדברים הם עמוקים מאוד, בשכם דווקא. הרי יעקב מתקן את זה כאשר הוא בא לשכם. שצפה ברוח הקודש, שהוא המקום המוכן לפורענויות של חלוקת מלכות בית דוד. מה הקשר? עוד רגע. שכם היא תהיה המקום ששם ירובעם יצא ויחלק ויפלג את המלוכה. שכם תהיה המקום עוד הרבה לפני כן. שבו ימכרו את יוסף כאשר הוא יחפש אותם, ומשם ימשיך לדותן וימצא אותם אחר הרואים בשכם. לשכם יעקב ישלח בעל כורחו את יוסף בעצם כדי להימכר על ידי אחיו. לשכם יחזירו את עצמות יוסף. לשכם תתפצל המלוכה בין יהודה ליוסף. ולשכם הזאת יעקב מתקן מטבע שווקים ומרחצאות. שצפה ברוח הקודש שהוא מקום המוכן לפורענות של חלוקת בית דוד, ויסוד מועסם במלכות בית דוד האמור במדרש
שהוא משלושת החטאים שצריכים להתקן. נסביר את זה עוד רגע. שנאמר ואחר ישובו בני ישראל, הוא מה יסוד מועסה, מועסה מלשון מעיסה. מדוע הם מעשו במלכות בית דוד? מפני שנחסרה האמונה, שמלך עוסק בתורה וחוכמה כדוד ושלמה, יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם של הנהגת המלכות. ירובעם הוא האיש האחראי על סבל בית יוסף אצל ממלכת שלמה. ירובעם הוא האיש שלימים מתמנה בעצם לשר המשק, לשר הכספים. ירובעם יוצא מבית דוד והופך להיות בעצם מה שאביו יצא מיהודה והפך להיות. גם יוסף הפך להיות המשביר לכל בני ישראל והמשביר לכל ארץ מצרים. וכבר עסקנו יותר מפעם בהבדלים המהותיים הללו בין יוסף ליהודה. בית דוד ובית יוסף אינם מסתדרים זה עם זה, כי הם חשים שיש סתירה ביניהם. יוסף צר את יהודה ויהודה את יוסף, מפני שיהודה נראה ליוסף כמישהו שאיננו יכול לעסוק במלכות, בלאומיות, במדיניות, בפיזיות. זה מתחיל מההתחלה, כאשר האחים נשארים בארץ ישראל ויעקב מנסה לשכנע אותם לרדת לשבור בר במצרים, למה תתראו? ורש"י מסביר למה תתראו, למה תראו עצמכם כאילו יש לכם ואין לכם. ויוסף הוא המשביר. ירובעם מצליח לקדם את הממלכה מדינית, לאומית, פיזית, כלכלית, נפלאה. חזקיהו שמרומם את המצב הרוחני עד למצב של תינוק ותינוקת שמדן ועד באר שבע לא נמצאים שאינם יודעים בהלכות טומאה וטהרה, הוא מרדד, משפיל את המלוכה מבחינה כלכלית, פיזית, לאומית, עד לתהום. צריכים אחרי זה שנות מלכות רבות מאוד של מנשה שהורס את המלוכה מבחינה רוחנית ומקומם אותה מבחינה פיזית. והספירה הזאת נמשכת כל הזמן. וכשיעקב איש תם יושב אוהלים, נמשיך בדברים ברב, ויעקב איש תם יושב אוהלים, הדבר הראשון שהוא עושה בארץ ישראל בשכם, הוא נותן סימן שהוא מתקן גם מטבע שווקים ומרחצאות. הוא מתקן מטבע שווקים ומרחצאות. האיש התם, האיש יושב האוהלים, האיש הרוחני, האיש הכביכול כל כך מנותק מזה, הוא מתקן שווקים ומרחצאות. השווקים והמרחצאות של רומי אין בהם שום רע אובייקטיבי. הרע בהם הוא מפני שהושיבו בהם זונות, מפני שנטלו בהם נכס, מפני שעשו בהם מה שעשו בהם. והוא הדין רבי שמעון בר יוחאי, הצובח כל כך על הנחת חיי עולם בשביל חיי שעה. רב שמעון בר יוחאי שלא מסוגל לפני שנה כשהוא יוצא מהמערה לסבול את המצב של אנשים חורשים וזורעים אפילו, מראה בזה. אבל הוא לא מסוגל לראות אנשים עוסקים במה בכך, וחומר, וארציות יותר מדי. הוא רוחני מדי בשביל זה. הוא חתר לתקן תיקון חומרי, להסיר התורף מרבים. זה לא מייקפו. הוא דואג לדבר אחד, שפשוט הכבישים יהיו מסודרים. הועיל ואידרחיש לניסה, אתקן מלדה. אם יתרחש לי נס, אז מה אני יכול לתקן בעולם? מסדר כביש. אגב, אני סבור שהשילוב המיוחד הזה שאותו מגלה בר יוחאי יותר מכולם, נמצא בשיר הקדוש הזה שכל כך אוהבים לשיר אותו בל"ג בעומר של בר יוחאי. אגב, שיר קדום מאותה תקופה שדיברנו עליה מקודם, מגורשי ספרד, רבי שמעון לוי שהגיע לפס,
השיר, מתוך שני בתים מתוך השיר, מופיע כאן. ולשדה תפוחים עלית ללקוט בו מרקחים, סוד תורה מציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך. זה המקסימום שמופיע בזוהר על איזשהו אדם, וזה מופיע על רבי שמעון בר יוחאי. נעשה אדם, מה שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, זה בעצם נאמר בעבורך. כי מה? כי אתה ירדת לשדה תפוחים, או עלית אליו, והוצאת ממנו את כל הסודות, את כל הציצים, את כל הפרחים. ואז מגיע הבית השני, שנשמע כל כך הפוך. רק מי שרואה את הרקע של הכל יחד, מבין את שניהם ביחד. בר יוחאי, נעזרת בגבורה, ובמלחמות אש דת השרה, וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורריך. לא שמים לב את זה. בר יוחאי זה האיש של המערה, והוא שולף החרב. ואין שום סבירה. בר יוחאי גדול התלמידים, הוא קודש הקודשים, הוא הוד שבהוד. במהלך הספירה שאנחנו סופרים, מופיעים תמיד אותן ספירות שאיננו מבינים בהן הרבה. אבל באותן ספירות, ל"ג בעומר הוא היום של הוד שבהוד. הוד שבהוד זו ספירה מיוחדת, הוד בבית המקדש. כך אומרים חז"ל, לך השם הגדולה והגבורה והנצח וההוד והתפארת. נצח זה ירושלים. נצח, אומר שמואל לפני שהוא הולך לשסף את הגג. נצח כולל גם חלק. נצח כולל גם את המילה ניצחון, ניצוח, ניצוח הרבות גם. הוד זה בית המקדש. הוד שבהוד זה קודש הקודשים. וכבר ביררנו פעם מה זה קודש הקודשים. אם יש בעולם כך שאלנו פעם קודש, מה יכול להיות יותר מקודש? הרי קודש איננו מושג יחסי שאפשר... שונה מן החול, אחר מן החול, הרי שקודש הקודשים זהו המקום שבו לא רק שמתנתקים מן החול, אלא זהו המקום שבו מצליחים להוציא את הקודש אפילו מתוך החול. זה המקום שבו מצליחים להראות שבעצם גם בחול בפנים בפנים תמון איזשהו קודש. זה תורת הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. ההבדל בין רזים לנגלים, בין סוד לנגלה, הוא שהנגלה גלוי. למה ישנה כזאת סתירה בין גבורתם של תלמידי רבי עקיבא לגבורתם של קדושי הקהילות? למה יש כזו סתירה בין הנבחיות שכביכול היא נבחיות של המתמיד הגלותי לבין הגבורה של הארץ ישראלי החסון הבריא? למה ישנה את הסתירה הנוראית הזאת כל כך? כי אנחנו לא מסוגלים להיכנס לעולם הרזים של רבי שמעון בר יוחאי ולראות איך בפנים, בעצם, בעומק, הכל חותר לאותו כיוון. כי אנחנו לא מסוגלים להיות יותר פנימיים, יותר רזיים, יותר סודיים, יותר רשבים. להיכנס לעולם הפנימי הוא להיכנס לא למה שמתגלה כלפי חוץ, אלא למה שיש פה בעצם בפנים. ובעצם שני המודלים האלה שנראים כאילו סותרים מובילים את העולם לאותה מגמה. גבורתם של קדושי הקהילות וגבורתם של תלמידי רבי עקיבא, גבורתם של אלו שהלכו אחרי בר כוכבא שדמותו ראינו בשבוע הקודם, וגבורתם של קדושי הקהילות שהובלו כאילו כצאן לטבע, הגבורה הרוחנית הערכית והגבורה הערכית הלאומית, שתיהן יחד מתאחדות כאשר מבינים את תורת הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. זו אגב, לעניות דעתי, הסיבה לא יודע איך להגדיר, הפסיכולוגית או הסוציולוגית או ה... שאם החזרה לארץ ישראל, העיסוק בעולם המחשבה והפנים והנסתר הפך להיות כל כך הרבה הרבה יותר נפוץ. זה דבר נדרש. כי בעצם אתה פתאום מרגיש שישנם כאן דברים שבאופן נגלה נראים סותרים. אבל אם מצליחים לחדור פנימה הם מאוחדים. רבי עקיבא נראה דמות מאוד סותרת. הוא נושא קהיליו של בר כוכבא מכאן, והוא זה שמרביץ קהילות ומרביץ תורה ברבי מכאן. הוא מנהיג את צבאו של בר כוכבא שפונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו לא תסהיד ולא תחסוף. מסתכל השמיים, כך מביא הירושלמי, ואומר לו ריבונו של עולם, אל תעזור לנו אבל אל תפריע. ורבי עקיבא מצליח ללכת איתו כנושא קהיליו, ואי אפשר להביא נושא קהיליו טכנית שהוא לקח לו את מכשיר הקשר. רבי עקיבא מוזכן הדור הזה, תלמידיו הם כבר קיים. נושא קהיליו פירושו הוא האידיאולוג אצל בר כוכבא. והוא מקים הקהילות של תורה ברבים. הוא מעמיד תורה שבעל פה מכאן, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא, אומרת הגמרא, ספרי וספרה ותוספתא, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא. כל תורה שבעל פה זה רבי עקיבא, וכל הגבורה זה רבי עקיבא. רב שמעון בר יוחאי תלמידו מגלה. הוא מגלה את זה במערה, הוא מגלה את זה כשהוא יוצא מהמערה. הוא הוד שבהוד. הוא לא הוד. הוא לא רק בית המקדש, אלא הוא קודש הקודשים. קודש הקודשים פירושו, הוא מגלה שגם מה שלנו נראה חול, הוא בעצם יכול להוביל לקודש. הוא מתקן שווקים, מרחצאות ומטבעות. הוא מתקן את מה שיעקב תיקן בעיר שבה תתפצל מלכות בית אביב ממלכות בית יוסף. הוא מתקן את מה שיעקב ניסה לתקן, את הדבר היחיד שיוכל להחזיר את יוסף ליהודה ואת יהודה ליוסף. הוא מנסה בעצם להוביל את העולם חזרה לזה שלא תהיה סתירה בין יוסף לבין יהודה. זה רשב"י של שדה תפוחים עלית ללקוט בו מרקחים, וזה רשב"י של הוצאת חרב ושלפת מטהרה. זה אותו רשב"י. רשב"י שבורח למערה מזכיר לנו קצת את רשב"י שאולי הוא המודל של קדושי הקהילות, המבודד, המנותק, היוצא אל העולם ורואה שאנשים מסתדרים בו ולא מסוגל לעכל את זה בכלל, מה פתאום? אבל רשב"י שאחר כך הולך ומתקן כבישים הוא רשב"י שמזכיר לנו את גבורתם של תלמידי רבי עקיבא. ורשב"י הוא תורת הרבים. כוחה של תורת הרזים הוא לגלות ברך, לגלות עד כמה שזה לא נראה נגלה, שבעצם יש משהו הרבה יותר פנימי מהתחפושות החיצוניות. ההילולה במותו של רבי שמעון בר יוחאי היא לא רק ההילולה במותו של צדיק. יש את הדברים הגדולים והעמוקים והנשגבים שרבי שמעון בר יוחאי מגלה ביום מותו. אלה הדברים המובאים באיד רזותא, בעצם כל האיד רזותא שבסוף הזוהר זה רק זה, זה יום מותו של רבי שמעון בר יוחאי. איד רזותא זה השם של החיבור, שזה כאילו גורן קטן, מין מקום שבו התכנסה החבורה ביום מותו. ואז הוא גילה רזים בסודו שאסור היה לגלות אף פעם. ומעבר לעניין של אותם מיני מרקחים, אותה הוד שבהוד שהוא מציל העולם, הוא בעצם גילה לעולם דבר אחד ביום מותו, ועל זה ההילולה הגדולה. הוא גילה ביום מותו את אוצר הרזים. הוא גילה ביום מותו שהעולם איננו בנגלה כפי שהוא נראה לנו. הוא גילה ביום מותו שדברים הנראים סותרים ואוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי הרי הם מאוחדים. וכשמצליחים להיכנס קצת לאוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי, מצליחים בעצם פתאום לראות עד כמה הדברים הם לא רק מאוחדים, אלא הם פשוט יצירה אחת, שכלפי חוץ נראית כדברים מפורדים, אבל באמת מובילה לדבר אחד. אולי בסיומם של הדברים, רק חלק קטן, מתוך, נסתנו במשפט שממנו הגענו לכל הדברים, משפטו של הרב קוק על חודש אייר. אני חושב שיש פה הרבה יותר מסימבול בזה שהמשפט נכתב על חודש אייר, שזכה מיום כתיבת המשפט להיות אולי החודש שמייצג את הדברים האלה. עצמאותם של ישראל, את קוממיותם של ישראל, את ירושלים שבישראל, את הנצח, את ההוד. וזה הרב עוסק באייר. בכלל מעניין, הרב קוק כשהוא עסק באייר, הוא עסק בדברים האלה יותר מפעם אחת. הרב קוק ציווה על מצבתו, רק בעומר עוסקים בצדיקים, אז מותר. הרב קוק ציווה על מצבתו, וכך על המצבה בהר הזיתים מופיע, לכתוב שני תאריכים. יום לידתו ג' באלול, יום תירתו ג' באלול, ואת יום עלותו כ"ח באייר. כך במצבה וכך בצוואה. זאת המצבה 55-6 שנה בהר הזיתים. יום לידתו, יום תירתו, יום עלותו ירושלים. טוב, יום עלותו ירושלים כ"ח באייר. וזה בעצם הרב קוק הוא זה שבאורות כותב בתף ריש עין, בעין שהוא מדבר על המדינה העתידית, הוא כותב בפשטות מדינת ישראל הינה יסוד כיסא השם בעולם וכולי. הוא עוסק במדינת ישראל כאילו זו מציאות קיימת. הוא בכלל לא מדבר על זה במקום אחר. הוא מדבר על מדינת ישראל כאשר אף אחד עוד לא העלה את השם הזה על מחשבתו. הוא עוסק בזה כמציאות. כשהוא עוסק בסעיפים שלו על ארץ ישראל, ובזה נעמוד רק שורה אחת מתוך סעיף ארוך שלא ניכנס את זה, הוא קובע, אולי על פי הדברים הקודמים ניתן יהיה פעם להיכנס לפסקה הזאת באריכות, שמה שבעצם ניתק אותנו מהיכולת לחזור לארץ ישראל זו ההתרחקות מהכרת הרזים. על פי הדברים הקודמים שאמרנו, אני חושב שאפשר להבין את הדברים. ההתרחקות מהכרת הרזים זאת אומרת ההתרחקות מהחיבור בין הדברים. הגלות גרמה לנו לנתק בין דברים שנראים סותרים. והרזים מאפשרים לנו לגלות שהם לא סותרים. איגר שהוא שולח לרבי יוסף דוד רדבז, רבה של צפת, איגרת מפורסמת שנקראה איגרת תקנה, פשוט מפני שהייתה קנ"ה. אבל באיגרת הזאת רבי יוסף דוד רדבז שואל אותו אם הוא לא חושש ובקירוב הלבבות, בעיסוק באהבת ישראל, יש גם מקום להתקלקל. ואז אומר לו הרב קוק תשובה מאוד חריפה. הוא אומר לו, יש מקום להתקלקל. אבל מתי אפשר להתקלקל? כאשר הקשר ביני לבין זה שאותו אני מבקש להתקן, הוא מהצד החיצוני של שנינו. אז אני יכול להיות מושפע מהחוץ שלו, והוא מהחוץ שלי. אבל אם אני רוצה להתחבר אליו מפני שאני מבין שבעצם אנחנו דבר אחד, אז אני מבטל את החלק. ועונה לו שם הרב לרדבז, מי שאיננו מסוגל להבין שהגיע הזמן לעכל את הרזים קצת יותר,
שכאן גם אם הדברים נראים רחוקים, נראים אחרים, בפנים, בפנים, ישנה איזושהי קדושה שצריכה לבוא לידי ביטוי, שלא יתפסק בזה. ופה אני לא אכנס, אני רק טיפה, על ידי התרחקות מהכרת הארזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מתרחקים, הכל מטושטש. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, אז חסרים אותם כוחות באומה. ואז הוא מסיים, אני לא אקרא הכל כי הסעיף הוא ארוך, ממש מן הסיום, אולי מהאמצע רק את המילים וזהו, שש שורות מלמטה. מופיע יסוד ציפיית הישועה, הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. מה שקרה לנו בגלות, הוא אומר, כאשר התרחקנו מהארזים, הוא שהישועה הייתה דבר אחד, ואפשר להכיר את היהדות גם בלי זה. זה הפך להיות כאילו לשני דברים. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת, מעטת חיים כזאת. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו, בעיצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. זה יוביל את הרב קוק באותו הספר בהמשך, כלומר דברים שנכתבו עליהם דברים חריפים ביותר כנגדו, שהכוח שעוסקים בו צעירי ישראל, הוא משתמש שם במושגים כמו התעמלות שעוסקים בהם צעירי ישראל, בארץ ישראל, יכול להוסיף לרוח, לקודש, אם זה יובל בצורה הנכונה. ושבהכרת הרזים, הרי שהדברים הם משותפים. אם כלפי חוץ הם נראים דברים סותרים, הרי כשמגיעים לארץ ישראל, פתאום מגלים את שני הצדדים האלה, שגילה לנו רשבי בתורתו.